חג הפסח זה חג שההלכות בו מרובות והפרטים שלו רבים מאוד, ולכן צריכים קצת להתבונן במה שאנחנו צריכים לקראת חג הזה, בפרט אחרי שרבנו הארי כתב בפירוש שפסח וימי העומר הם שורש גדול לכל ימי השנה. ככה לשון שלו, אני מצטט לכם מה הוא אומר. פסח וימי העומר הם שורש בכל ימי השנה, ובדרך שאדם יתנהג בהם כך יתנהגו איתו כל השנה. יש בחג השבועות משהו אחר. יש מהפוסקים האחרונים שלא יודע איך קפתה טעות שהעתיקו בשם הארי, שגילו הארי אמר מי שלא אוכל חמץ בפסח אפילו משהו אז הוא לא ימות אותה שנה, אבל אין דבר כזה בדברי הארי. יש דבר אחר שרבנו הארי כותב, שמי שנזהר בחמץ עם משהו יצר הרע לא יוכל לו כל השנה. וכן, שבתה לא ייפול באיזה אבון, לא חס ושלום יקרה לו איזה דבר רע. בחג השבועות זה משהו אחר, שם הזוהר בעצמו, ובשמור בר יוחאי בעצמו, בשתי מקומות, בזוהר בראשית, בהקדמה, וגם בזוהר פרשת איזה פרשה זאת שמה שמדברת, פרשת אמור, שפקתם לכם ממחורת השבת מיום הביעקם את עומר התנופה, שם אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשתי המקומות האלה הוא אומר שמי שיספור את העומר 30-49 יום, אחד אחד, שבעה שבועות, 49 ימים, ויבוא בליל שבועות, ואותה נעילה לא ישן בכלל, זה מדובר בגברים, לא נשים, נשים הולכו לישון, יעשו לנו עוגות. אבל גברים סופרים עומר, ובאותה לילה לא לישון אפילו שנייה. זאת אומרת, אתם פה צריכים להתחיל לעשות חזרה כללית מהערב. ולומד תורה כל אותה לילה, מובטח לו שלא ימות אותה שנה. ולא עוד אלא שכל השנה שלא תהיה הכי מוצלחת. אז לכן צריך להיות פרסק כמו אריה. ודווקא בלילה הזאת, תדעו, מי שישאר לילות יכול להיות ער, ולא אכפת לו, פתאום בין השבועות בא יצר הרע, מה אני לא עושה לבן אדם? תפתח ספר חובות הלבבות בשער עבודת האלוהים, שם הוא כותב כל התחכומים של יצר הרע, איך הוא בא לאדם בכל מיני תחבולות, בכל מיני היתרים, בכל מיני עניינים, איך חלילה להפיל אותו בפח. יש פיקח, יודע לזהר בלנו. אז המפתח לאותיי זה בפסח. אחד הדברים הכי הכי חשובים בפסח זה הזהירות באכילה. לכן אנא רבותיי, כדאי מאוד, כדאי מאוד וכדאי מאוד להיזהר לאכול רק מאכלים שהם בטוחים שאין בהם חשש חמץ, וכדאי מאוד לוותר בפסח על הרבה הרבה דברים. זה כולל גם תבלינים, התבלינים הם בעייתיים מאוד, והיום עם טכנולוגיות המזון יש המון המון תקלות. לדוגמה, אני אזכיר את הכמון, שאני מזכיר אותו כל פעם, אני לא יודע למה שותקים על זה. הכמון, מי שמכיר איך הכמון גדל לפני התחינה שלו, איך הוא נראה, הגרגירים של הכמון הם בדיוק זהים מאוד לגרגירים של שיבולת שואן. בהבדל אחד, ששיבולת שואן זה קצת יותר גדול, וצריך עין חדה מאוד בקליטה טובה להבחין מה זה נקרא שיבולת שואן, מה זה נקרא כמון. כמובן, הטעם שונה, אבל לך תבדוק את זה. עכשיו, במפעל שתוחלים, באותה שדה גדל גם כמון וגם שיבולת שואן, אז בתוך הכמון יש שיבולת שואן, ושיבולת שואן זה חמץ גמור. כי יש לנו חמישה דברים שכתובים במשנה, שהם חמץ גמור, שהם נקראים חמשת מיני דגן, שהם החיטה, השעורה, הקוסמת, שיבולת שואן ושיפון. מי רוצה ביום פסח, בפסח, להיכנס לבעיה כזו חמורה? תן לך מצות, כמה מחמירים על המצות. יו, וליסטות. והמצות, אחד הדברים שמחמירים, ומה כבר קרה, אם חס ושלום עכשיו המצות התערב פירור אחד של חמץ, והתערב, בטל בשישי, בפסח, מותר. וקיים עלה, אינו חוזר ונאור. אבל בפסח עצמו, אם כל חיטה אחת, לתוך הסיר של האוכל, והחיטה הזאת התבקע, אז היא אוסרת את כל הסיר. מדוע? כי חמץ בפסח, במשהו. אז מי צריך את הצרות האלה? אז ובכמון זה אותו סיפור. מספיק שיהיה גרגר אחד של סיבולת שועל בתוך כמה קילו של כמון, את כל זה זה עשר. אז למה לנו להיכנס לזה? אז בא אחד אומר לי, אני תימני, ואנחנו אוכלים מרק חוואג'. ובחוואג' יש שם כמון. אמרתי לו, כן, גם התימנים היו בהר סיני, וגם תימנים אסור להם לאכול חמץ. או שמעתי שתימנים מותר לאכול חמץ. הוא רוצה יותר מיוחד. הוא אמר שהוא תימני, אנו סחבו. זה לא יודע. אז לכן צריך זהירות. פעם, שבית היה בית, וזמן היה זמן, היו לוקחים את הגלגלים, בודקים אחד אחד, ובודקים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ויודעים שאין שם חמץ, ואז היו קודשים בבית, היה הוואן, אתה זוכר את הוואן הזה? מכתשת. והיה מיוחד לפסח גם, שאותו היו קודשים, ושם היו אוכלים. לכן צריך זהירות, לא יודע איזה. דברים שבפסח עצמו להימנע. אז לכן כל התוצרות של תעשיות שונות, להתרחק מזה, מזון מתועש הוא הבעיה הכי גדולה שישנה היום שצריך להיזהר מזה. ושאר הדברים, אמרתי כבר, מצות, ברוך השם היום לא אופים מצות בפסח, בפסח עצמו. אני זוכר שהייתי ילד, אז הזכרנו תימנים, אז בשכונת, איך קוראים לה? שערי פינה בירושלים, היית שם פעם? כדאי להיות שם פעם. ושם היו התימניות בדיוק מה שכתוב במשנה. המשנה במסכת פסחים מתארת איך היו אופים מצות. אישה קוצה נחלה, אישה הייתה שתי חברות, אחת עושה את העיסה ואחת מטפחת בידיים, לוקחת את העיסה, עושה ככה ככה ככה, זאת אומרת לוקחת כדור של בצק, עושה לו ביד כך וכך וכך ופח, מדביקה אותו בתנור, עושה לו חם שערק. וזה היה עושה בחול המועד בעצמו. וזה מסוכן מאוד, למה? אם יהיה בחול המועד טיפה בצק, טיפה שישאר, שיחמיץ, הרס לך את הכל. אבל לפני הפסח, עלינו את הבעיה, היום אנחנו לא אופים. בפסח אף אחד לא אופה. אלה שאופים, משל אחר חצות היום בערב פסח, באמת צריכים להיזהר. ולכן, לפני שאופים, הוא אומר, הבעל הבית, או בעל הבצק, כל פירורים שיפלו, בין בשעת אישה, בין בשעת עריכה, בין בשעת אפייה, הרי הם בטלים כאפלה דהרה, מראש. וצריך זהירות גדולה. אנחנו נזהרים גם במשך הימים האלה, כשאנחנו אופים את המצות, אבל שם צריך זהירות יותר גדולה. כי זה שעת האיסור, זה הרבה הרבה יותר חמור. לכן האדם יסתדל לתקן מה שצריך לתקן. אז אני האמת שזה פלט להם, תראה, אנשים פוחצים את הקיריים וסורפים אותם באש ומצפים אותם בכל מיני ציפויים ושזה בכלל לא צריך. אתה יודע מה כל הבעיה בקיריים? יש בעיה אחת רק. למה אנחנו מצפים את הקיריים? רק לראה בעיה אחת, שאם הקיריים האלה מסתמה במשך השנה בלעו חמץ, נשפח על זה מקרוני, נשפח על זה, נפל על זה לחם חם, נשפח על זה מרק המכיל חמץ, אז התחתית של הקיריים היא נקראת בלועה מחמץ. עכשיו, אם בפסח עצמו אני אתגן משהו, או אבשל משהו, ותיפול לי קציצה אל המשטח של הקיריים, וקציצה רותחת, זה בחם, אז היא תבלע את החמץ שבלוע בתוך המשטח של הקיריים. וחמץ ופסח במשהו, למעשה זה לא נאסר, הכל אפשר גם כדי קטיפה, או נגיד איזה צ'יפס, אבל בטעות הוא לא ידע, ולכך נכניס את זה לתוך הפה. אז בגלל זה, כדי למנוע את הבעיה הזאת, לכן אנחנו ממליצים, כן, לחסות את הקיריים בנייר כסף, נייר אלומיניום, כדי למנוע את הדבר הזה. מה עם הבוערים ושאר הברזלים? שום בעיה. הבוערים האלה הם אש, והם פועלים עם אש, וכל החמץ שהיה בתוכם נשרף, אז אין כאן שום בעיה. אני זוכר לפני 43 שנים, שאלתי את הרב בן ציון הבא שאול את השאלה הזאת. אמרתי לו, מה עושים עם הקיריים? אמר לי, למה, מה הבעיה? אז אמר שכדאי לצפות. אחר דיברנו על הפועלים עצמם. אמר לי, רגע, זה נשרף. אמרתי לו, כן, אבל יש אבל אחד גדול, שלפעמים במשך השנה שמים לחם על הפועלים או על ה... הוא אמר לי, כן, הוא יודעים שאני עושה ככה. אמרתי לו שכן, מוצאי שבת, הרי יש מצווה לאכול סעודה רביעית. אתה אוכל סעודה רביעית, מוצאי שבת צריך לאכול סעודה רביעית. עכשיו, לא תמיד אפשר. בפרט בימי הקיץ זה סיפור. הרי שבן אדם אוכל בשבת בלי חשבון, ואוכל סעודה שלישית גם כן בלי חשבון, אז מלא, לאכול לאכול. סעודה רביעית איך יאכל? אז בשלמה בחורף יש עוד הסעודה השלישית, הוא גמר אותה בסביבות 5, אז יש לו זמן ב-11, ב-12 ואפילו ב-1-2 אפשר לאכול סעודה רביעית כל הלילה אפשר. אבל נכון שלכתחילה צריך חצות, זה לכתחילה, אבל בדיעבד אפשר. אבל מה? אז מה הוא יעשה? לוקח לחם ושם אותו על האש, על הקיריים של הגז, על המוח, ככה מצטמא קצת הלחם, ואחר כך שמים עליו קצת זנטר או שמן זית, אני יודע מה, והנה יש לך כזית לחם, פוסחת לחם, אתה מקיים מצוות. אז מה הבעיה? שבינתיים הבוערים קלטו, בלעו חמץ, אבל זה נשרף. אותו הדבר המסגרת שעליה עומדים האסירים, זה גם, זה נשרף. ויש עוד דבר, אז אתה יודע למה מחמירים כל כך, יש כאלה, מה עושים איזה סיפור, סורפים את זה ונקרדים ונקרצפים, ומה לא עושים, כאילו אחמדינג'אד מתחבק בפנים. ואחרי זה מצפים את זה מניעת כסף ונגלגלים, ופתאום זה מתפקע, ובואו, צעקה גדולה ומרה, וצריך ללכת לסופר ולקנות, ויש תור בסופר, למה לחץ? למה? זה חג, חג שמח, צריך לשמוח בחג הזה. אז מה עושים עם המסילות האלה? מה הבעיה שלהם? יש לנו הלכה מפורש בשולחן ערוך, משקטות אדם. עכשיו אם אני לוקח כלי, ואני שמתי אותו על משטח, נגיד, זה הכלי, נגיד שזה סיר, טוב? תחתית של הסיר, פה יש בשר, זה חם. ושמתי אותו על משטח חלבי. שמתי אותו. האם נאסר הכלי או לא נאסר? מרן בשולחן ערוך אומר, לא נאסר. למה? קיים עלן אין כלי בולע מגבו, זה נקרא גב הכלי, זה תוך הכלי, זה גב הכלי התחתית, מהתחתית הוא לא ימלע. אז מה הבעיה? ריבונו של עולם, הרי בפסח אל תשתמש בדברים גלויים, תיקח את הסיר, תשים אותו על המשטח הזה של הברזלים, המתקן הזה של ה... יש כאלה קונים מתקנים חדשים, יש כאלה קיריים חדשות, או איזה סיפורים. מה לעשות כל הבנגן הזה? למה כל המהומה הזאת? אתה שם את הסיר, הרי א' זה נשרף, גם מה שנשפח שם נשרף. ב' ניקיטה, דן, שלום על ישראל. גם הניקיון הזה, תדעו, זה יותר מדי. אנשים מרסיסים כל מיני חומרים. אתה יודע שכל החומרים האלה מסוכנים? האדם נושם אותם, זה הכל ייכנס. אני פעם ראיתי בשכונה אצלם, פתאום איזה, חשבתי, הגיע איזה חללית, נפלה בשכונה. שאלתי מישהו מהשכנים, תגיד, ידוע לך מישהו פה בשכונה יש איזה אולי מתקן סודי, אני לא ידעתי, מתקן סודי של שיגור חלליות. למה? ראיתי אנשים, ובמקרה זה הייתה גם אישה עם איזה מסכת אבח וכפפות כאלה גדולות, כל מיני כלים של ריסוסים בידיים, מרסס את החלונות, נדבק בהם חמץ, מרסס את זה, מזל שלא עברת שם, יודע איזה ענן של זה היה. מה קרה? מה? ועוד דבר, יש גם סכנה גדולה, תמיד צועקים אנשי מדע, אומרים לי הרב, תעשה טובה, תצעק, תסביר לאנשים. שמים כל מיני מכשירים, כל מיני תכשירים שדוחה שומן, והיום מסירי שומן יש, שמסיר גם את השומן עם האור והבשר של הבן אדם, חוץ מכן. עכשיו הם שמים את זה, ובאים ילדים ומשחקים בזה. וכבר היה מקרה, היה לי תלמיד אחד, לא אומר, שהבן שלו לקח בקבוק כזה, שם את החפה. שישה חודשים הוא שכב בבית חולים, לא היה לו וסת. שישה חודשים היה בין חיים לבין השם ישמור.
זה חומצה, אבל.
סליחה?
זה חומצה,
אבל. לא, זה לא רק חומצה, אז אתה לא יודע איזה חומרים יש היום. אתה כנראה לא מתמצא, אתה שבע שנים לא היית בסופר. בפתח לא אצל יעקובי, לא היית. עכשיו יש גם יצחקי, לא רק יעקב. אז לכן, אנא, תיזהר, לא חייבים לעשות את זה. בית יש עוד, אגיד לכם את האמת, דבר, אסור לומר שיגעון, אשרי מישראל, מה שהם עושים אשריהם, לוקחים את כל הכלים של החמץ, שלא משתמשים בהם בפסח, יש להם מערכת מיוחדת לפסח, אבל לוקחים את הכלים של החמץ, מה לא עושים איתם? נסכן, סקילה, שריפה, ערב, רחנה, על החטאים מחמרים עליהם, מיטות נשונות, על החטאים מכניסים את זה באש, מרסיסים את זה עם חומרים, מה לא שופכים על זה? מה זה? שמה צריך לעשות את זה? זה לא בריא, החומרים האלה. שמה? זה נקי, אתה לא משתמש בזה בפסח, שים את זה בארון כלים של חמץ, תסגור אותו, תדביק אותו, ושלום על ישראל, חלס. זה חליפתנו, תמורתנו כפלתנו, אחרי פסח, תשתמש בזה, בחיים טובים ושלום. אבל לא צריך להגזים. כן, זה כל זה אני אומר. תראו, לפעמים אנחנו מדקדקים איך רוצנו, מדקדקים באיכה, ומדלגים בקיעת שמה. אם איזה עוד לא בסדר, מתקן אותו. ובקיעת שמה, בודע מילים, יאללה. הדבר שצריך לשים עליו דגש רבותיי, זה המזון שאדם אוכל בפסח. ולכן, הינות, ברוך השם היום יש ינות, יש גם את היין של הארונוב שאמרתי לכם ששם אני הייתי והסבנו אותו והכל נטו יין, אין בעיה של גבי שתיית יין בליל הסדר, אז להיזהר בארבע כוסות, ארבע כוסות, אז כדאי לקנות כוסות קטנות, יש לך פינג'אן כזה קטן, אני אביא לך מירושלים
שלנו,
לא, יש כוסות כאלה, 100 גרם, אתה מטביל אותם, וזה קשה לפסח, אין שום בעיה, חדשות, וזה כוס מחזיקה 100 גרם, ואז נותנים לכל אחד מהמשתתפים, לא צריך למלות את הכוס עד למעלה, אם זה מיץ ענבים, אז פחות או יותר עד למעלה טיפה, ואנחנו שמים 3 טיפות של מים. ואם זה לא מיץ ענבים, אז אתה שותה יין יבש, תלוי איזה יין, אם זה יין שבאמת זה יין, אז מ-60%, נגיד 60%, והשאר 40% מים זה בסדר גמור. אין שום בעיה. לא צריך להגזים ולעשות חומרות יתרות. ואדם יודע בדיוק איזה יין מתאים לו, שאוהב את היין היבש, ושאוהב את המתוק, ומתיקות עדינה, אני יודע, יש כל מיני, מה עושה עדינה שם, לא יודע עדינה. אבל זהו. אז יש כל מיני כאלה וכיוצא. אז אדם יתאים לעצמו מה הוא צריך ומה הוא שותה, וזה יתאים לעצמו. עכשיו זה לגבי היין. לגבי מצות, ברוך השם, רוב המצות שיש היום בשוק, הם בסדר ואפשר לסמוך עליהם, בפרט המצות שנאפות לפני הפסח, אמרתי לכם. אלא מה? תיזהרו בהפרשת חלה. מצות שלנו עמדנו, השבוע אפינו ביום שלישי, ועמדנו מפקח מיוחד שכל 40 שניות יפריש חלה, כי כל 40 שניות 36 קילו קמח יש במתקן, כל 40 שניות, וצריך להפריש חלה, וזה בעיה, זה לא פשוט, ולא מפרישים, הם מפרישים בהתחלה ובסוף היום, זה לא נכון לעשות ככה. למה? מי צריך להפריש כזית? אז כנזים מחמירים להפריש כזית, אל תפריש כזית, תפריש כגודל עדשה, ומכל עיסה ועיסה. אז במקרה, אם עיסה אחת התחברה עם העיסה השנייה, אז בסדר, אתה יכול להפריש, וזה הכל ילך בסדר. אז זה פחות או יותר לגבי המצות, זה אמרנו לגבי היין. עכשיו, מים, סוכר, מלח, דברים כאלה שבאריזות. אגיד לכם את האמת, שבמקור גם אורז, גם סוכר, גם מלח, במקור אל כל אלה מיובאים מחוץ לארץ. או המלח זה תוצרת מקומית כאן, של עתלית, או מפעלי ים המלח. אז זה המלח, אין בו בעיה. אין שם חמץ. וכן הסוכר שמגיע באריזה, אין שם חמץ. אותו דבר האורז. האורז שמגיע אם זה מתאילנד, אם זה מהפיליפינים, אם זה מהודו, הכל זה נקי, אין פה חמץ. פעם היו עושים אורז מלוטש, והיו מלטשים אותו אורז המבריק, אז היה עליו את, את החשש של הציפוי הזה שעשוי מקמח. ולכן היית רואה באמירן הזה, שאתה שם את האורז, שוטף אותו במים, למעלה היה צף לך משהו בצבע לבן, כמו עד לבן כזה. זה הסימן של האמירן. היום לא עושים את זה, וגם אז עשו, שמו אמירן אחר, שהוא מקמח תפוחי האדמה. אז כך שבאורז אין בעיה, אבל מה כן יש בעיה? כן, צריך, כן, אם מישהו שואל אותי, אני קונה אורז, אני שואל אותו, אתה קונה ביחידות של קילו? אומר לי כן. אתה צריך עם הרשר. אבל אלה שקונים למשל בסקים של 5 קילו יש בשוק, לא צריך הרשר. יש שם הרשר של נשיא תאילנד. עם מלכת הזבובים של, של איראן, אין בעיה. למה זה מגיע ישר? מהמפעל נכנס לתוך השק, זה בסדר. למה פה יש בעיה? כי יש כאלה, כל מיני יצרנים או סוחרים. תשימו לב כמה כסף הם עושים. אתה יודע שיש המון גזל במחירים האלה, למשל האורז, כמה עולה היום קילו אורז? תהיה על הברות.
שמונה.
אז תדע לך, זה עולה לו 2.5 שקל. תראה כמה הוא מרוויח עליך. ואז מה הוא עושה? הוא מקים מפעל האריזה. והמפעל האריזה, אז הוא אורז שם, אורז, 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 לא, אורז, לא רק אורז. והתפרנס רק מהאורז, והתפרנס מאוד דברים, אז פעם גם חיטים, וגם קמח, וגם בוקול. ועוד, זה אותה חברה, אתה תראה בסופר, יש לה שם שורות של כל הקטניות, למיניהם, קטניות זה לא חמץ. אבל הבעיה תהיה שכשארזו את זה, שם היה גם את האורז, את שאר הדברים, וגם דברים שמכילים חמץ. לכן אני צריך כן הכשר. על הרשום היה צריך הכשר. אותו דבר שואלים אותם לגבי שמנים. שמנים, מה עושים עם שמן? אז שמן חמניות, או שמן, השמן הרגיל, איך זה נקרא? סויה. נכון? יפה לך. השמן סויה, היה חם. בירושלים היה קר שיצאתי. מה, למה התחמם? קשי, למה נהיה חם? אה? אז בקיצור, איפה היינו עם האורז, עם השמן? שמן סויה או שמן חמניות וכדומה, כל הבעיה היא שוב פעם באריזה. אותה אונייה שמסיעה את הכמות של מאות טון של הגרגירים של הסויה או של החמניות וכדומה, באותו בטן אונייה הובילו לפני כן חיטים. והגיעו איתה לממגורות דגן שם בנמל חיפה. אם מישהו עבר שם ראה את שם את המגדל הישן הזה מבטון אפור כזה, עד היום לא צבעו אותו, אבל אין להם קשקשת לצבוע אותו, מסכנים, צריך כאן איזה מקביט. אז המקום הזה הם שואבים, עושים לו סקשן, שאיבה, שואבים את החיטים ומכניסים את זה לתוך זה. עכשיו, הוא לא שואב עד הסוף, נשאר 50 קילו חיטה, נראיתי את זה פעם, לפני 10 שנים, נשאר 50 קילו חיטה מינימום בבטן האונייה. האונייה הזו אחר כך הולכת, היא מובילה לך, או אורז, או כל מה ש... והכל בתבזורת, זה לא הולך לסקים, אחר כך הם אורזים את זה לסקים. אז היא באה לשם, ואז יש בתוך החמניות האלה, או הסויה הזה, מעורב איתם גם חיטים. והם טוחנים את זה, קודשים את זה, ועושים איזה שמן. דיברנו של עולם, השמן הזה, יש בו חיטה. אז ככה, אם לא הייתה את הבעיה הזאת, לא הייתה לנו בעיה. בקנולה המצב הרבה יותר טוב. למה? כי קנולה זה צמח, תמיד. זה צמח ירק רק. זה לא כמו שם, שזה גרגירים, כמו של תירס וכדומה. בקנולה אין לו כך בעיה, אבל בכל זאת צריך לקנות עם הרשר. אותו דבר, שמן קוקוס, אין שום בעיה. שמן תקלים, גם כן אין בעיה. רק הרופאים, לא יודע, לא ממליצים על שמן דקל, אבל דיברתי פעם עם רופא גדול, אמר לי, לאכול שבוע אחד שמן דקל בשנה, זה לא יכול לגרום שום אסון ושום חוני חס ושלום. אז לכן יש צ'יפסים שמוכרים, שמתוגנים של הילה חרדית, שמתוגנים בשמן קלים, אז זה בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה. אבל שאר הדברים, אז יוצא שבשמנים, זה שורש הבעיה. תמיד צריך לדעת איפה נמצאת הבעיה, ואיך, איך אני עוקף אותה או פותר אותה. ואם לא, אז אני מסלק את ידיים מזה. שמן זית, אז מה עם שמן זית? אז הרבה שואלים, דורו שמן זית, כן? כן, שמן זית זה בסדר, אבל יש אבל אחד גדול, שהיום רוב היצרנים של השמן זית, רובם מזייפים את השמן זית. מוסיפים לו איזה 30-40% במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, מוסיפים הרבה יותר של כל מיני שמנים אחרים, שאתה לא יודע את מקורם. אבל בא מדען אחד ואומר, לא, אתה מדבר, אתה לא מבין בעניינים, שמן זית אף פעם לא יכול להתעבד עם שמן אחר, זה גם גמרא מפורשת, נכון, אבל המדענים שלך הם יותר שדים מהשדים עצמם, הם מערבים סופליטום בתוך השמן זית ומאונסים אותו להתערב, אז השמן זית כן נעורה. אחר צריך לקנות שמן זית עם אבא ועם הכשר טוב, אם אדם משתמש בשמן זית, או משתמש בשמנים היותר זולים, אבל עם הכשר שיהיה הכשר קרוב. קוקוס למשל, קדימה, אני חוזר ואומר, או שמן אגוזים, אני לא יודע מה המחיר היום של שמן אגוזים, או אם יש בשוק, זה בסדר גמור. איך?
25 שקל.
25 שקל, לא רק. לא, אז פחות מתוגן לאכול בפסח, יותר בריא. נאכל דברים בריאים, יותר טריים. הייתה אמו של ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, עליו השלום, הייתה אישה צדקת מאוד, אני גם זכיתי להכיר אותה, ואבא היה הרבה פעמים בא לשאול אותה שאלות בהלכה, למה? כי היא הייתה אחיינית, בת אחותו של הבן חי. והיא הייתה ממונה שם, שומרת כל יום, שנשים היו באות בשעות מסוימות לשאול את הבן חי שאלות, אז הוא לא היה מקבל נשים, אז היא הייתה לוקחת את השאלות של הנשים, אם זה עניינים של אוף, עשר וחלב, אם זה ענייני טהרה, וכל מיני הלכות. הייתה נכנסת ושואלת את הבן ישחי במשך 40 שנה, שימשה אותו. אז אני זוכר שפעם הייתי בתלמוד תורה, תלמוד תורה שלי היה שם ליד הגבול של הירדן עם מחשמן. אז יום אחד אני יוצא מהתלמוד תורה, ואני רואה את אבא שלי ברחוב, פחדתי, לקחת את האמת, ברגע הראשון, יא. אולי הזמינו אותו לבית הספר? מה, אני עשיתי משהו לא בספר? אבל פתאום ראיתי שלא, הוא נכנס שם לחצר, אז חיכיתי לו. הוא נכנס לחצר, היה חצר הסמוכה שם, היא הייתה גרה. הוא הלך לשאול אותה, ואני חיכיתי לו, ואז יצאתי איתו. אז הוא אמר לי, לא, אני באתי לשאול אותה, זאת אישה צדקת וכו'. אז היא הייתה אישה צדקת. מה הייתה עושה? היא אמרה מה שהגאון יעבץ כתב. הגאון יעבץ, עיקר קודקודם, שהחכמי האשכנז שלא אוכלים קטניות בפסח. והאמת זו שאלה שהרבה שואלים, עכשיו אצל המרוקאים גם כן מצוי שלא אוכלים קטניות. ויש אוכלים סוגים מסוימים של קטניות וסוגים אחרים לא. ויש לא אוכלים רק חומוס, למה אומרים חומוס זה חמץ? הוא לא כתב את זה הרבה משחי. אבל להלכה זה לא אין שום בעיה. אז מה הייתה הסיבה של הקטניות? הסיבה של הקטניות הייתה שבזמנם הבח כותב לפני 700 שנה, הייתה אספה של כל רבני אשכנז. כל רבני אשכנז זה סיפור גדול, זה חצי כדור הארץ. זה כל רבני רוסיה, וכל רבני אוקראינה, ואחר כך פראג, וקרקה, והונגריה, ורומניה, וצ'כיה, וכל המדינות, בקיצור, של מזרח אירופה וכולל מערב אירופה. התכנסו יחד ועשו חרם, חרם, עליהם ועל זרעם, ועל זרע זרעם עד סוף כל הדורות. זה רק לאשכנזים. ושלוש סיבות היו. סיבה אחת שבאותם שדות שהיו זורעים את החיטים, היו זורעים גם קטניות. ואז כשקוצרים, אז היה נופל, זה ידוע. אז האדמה מוציאה לבד בשנה הבאה, גם אם לא זרעת החיטה וזרעת חומוס או כל דבר אחר, או עדשים או פול, אז היא מוציאה גם חיטים. אז יוצא אם זה חיטים. אז גזרו חרם. סיבה שנייה הייתה, ככותב הגאון הבא, בגלל שהם היו באותם שקים שהיו ממלאים את החיטים, מרוקנים אותם ומלאים אחר כך אורז וקטניות, ואז כשהבן אדם היה קונה שק ומביא הביתה, היה מעורב בתוך הקטניות חיטים. וראו שאי אפשר לפתור את זה. סיבה שלישית, בגלל שהם היו מוכרים קמח, זה דבר ידוע, היו מערבים בתוך הקציצות למשל, קמח של חומוס, קמח של פול, היו לוקחים פול או חומוס, טוחנים אותו לקמח או תירס, טוחנים אותו, ואת הקמח הזה מערבים עם הקמח שלנו, קמח חיטה. ואז היה מצוי שבתוך הקמחים של הקטניות היה מעורב קמח חיטה, שזה חמץ גמור. לכן גזרו בגזרה שאסור לאכול. בא הגאון יעבץ ואמר, הרבה מהמנהגים שלהם, הלוואי שלא היו מי שהיו, כמו כותב הסידור שלו, מהלכות פסח. בסידור יעבץ, בית יעקב, וגם סידור יעבץ עצמו. והוא קראו לו רבי יעבץ, והשתבות, יעקב אין דין בן צבי. אבא שלו חכם צבי היה. והוא בנו, היה גאון יעבץ, היה תקיף מאוד. הוא כותב, שהלוואי לא היו המנהגים האלה. למה? הוא אומר מפני שאנשים רעבים לא אוכלים קטניות, מה הם אוכלו? בין פירות, ירקות, אז ירקות ידוע, עושה יותר תיאבון. אז מה אוכלים אחרי זה? יותר מצות. אז הוא אומר, המצות, כל הבעיה זה במצה. כל הבעיה זה במצה, כי אולי המצה יש בה חמץ. כי מה יכול להיות חמץ? במצה יכול להיות חמץ. אז זה הכי קבוע. אז הוא אומר, אני אם הייתי, הייתי מבטל את זה, ואני אוכל קטניות. אבל האשכנזים עדיין עשו להם, בא אליי אשכנזי, אני אומר לו, אל תאכל קטניות. והיא, האמא של רבי יהודה צדקה, מה הייתה עושה? כל החג הייתה אוכלת רק, איך אומרים הערבים? בד ופטטה? בד ופטטה. אתה מכיר את הסיפור עם בד ופטטה? תעיר אותו. מכיר? היה ערבי אחד פה שרצה להתגייר. הלך ללמוד קורס של טירונות. אז הוא לא ידע להגיד שמאל ימין, מה הוא יודע מה זה שמאל ימין? אז מה עשה המפקד? נתן לו ביד אחת פטטה, ביד השנייה בן, ואמר לו תגיד בן ופטטה, בן ופטטה, בן ופטטה, בן. אמר לו, היה עושה בן ופטטה. אחרי חצי יום שהוא כל הזמן כבר טחן לו את הראש עם בן ופטטה, אמר לו סורי הק, אעמל הק, עשה ככה. אמר לו יד העול, אומר לה, חרבת. זה מתבלבל, זה לא זה. תבין, זה הערבי, איך תעשה עסק עם הערבים, לפעלה קטה. אז בקיצור, הייתה אוכלת ביצים ותפוחי אדמה כל החג. זאת אומרת, זה בטוח לא חמץ. שאר דברים, אני יודע, יש דברים, למשל, קטניות, וזה יכול להיות שזה היה בחנות או באיזה מקום, ששם במדפים מתערב או מה, אז הם חוששים. אבל לא צריך לחשוש יותר מדי היום, ברוך השם, יש הרבה אוכל שהוא כשר וטוב. בשר, עופות, דגים, טובים. עכשיו, כמו שהזכרנו, אז נגיד, דגים זה החלק הכי יותר קריטי. מה עם דגים לפסח? הרבה שואלים. אז תדעו רבותיי, מה קרה היום? לא מספיק חם לי? לא, טובים מים קרים, מחילה, מים מהברז, מחילה. אז תדעו רבותיי, ש... עם הדגים, לדוגמה, הרי הדגים היום, רוב הדגים הקפואים הם מיובאים לא צפוחים. רוב הדגים מיובאים מחוץ לארץ. יש את הדגים הטריים שאנחנו קונים בשוק. דגים טריים אין שום בעיה. עכשיו, הדגים אכלו לחם, אכלו חלב, אכלו בשר, אכלו את הזנב של אחמדינג'אד, לא של נסראללה. לא משנה, זה לא, אין שום בעיה. אין שום בעיה בזה. אבל יש בעיה, אז לכן לקנות דגים בפסח, כנ"ל הרבה שואלים לגבי מוצרי חלב. לקנות מוצרי חלב, האם צריך לקנות רק של ערב פסח, או בפסח עצמו מותר לי לקנות מוצרי חלב. ושוב, אתם תבואו לירושלים או לבני ברק, תראו משהו, מראות נפלאות. כי מצאת חמרת מצרים, על זה נאמר, ברוך תהיה. אז זה נאמר, הראינו נפלאות. מה הנפלאות? רואים עגלות של סופרים, של כמה קומות, וואי, כמה שקיות חלב. מקרב שלם, מה זה? מקפיא שלם, קונים, רק בשביל להקפיא שם. וחצי החלב הזה נזרק אחר כך. נבדקתי. השקיות מתפוצצות שם בפנים, והם שמים, זורקים אותם איך שהם באים, אז עקומים, עקודים, נקודים ובודים. והכסלים הפריד יעקב. אז הכל נהיה זה, ואחר כך גם אשל וגם גבינה. למה ככה? הרבי אמר, צריך לקנות לפני פסח, שזה יתבטל. מה הבטל? תפסיקו, די. הפרות כבר שבועיים לפני כן, יותר משבועיים, מפורים, כבר לא עוד לחם. אז לא מאכילים אותם לחם. בשנית, כתוב בשולחן ערוך, ריבונו של עולם, אז כתוב, אתם עושים הפוך. כתוב בשולחן ערוך, גם פרה שאכלה לחם, והיא הוציאה חלב, החלב שלה לא אסור. אפילו שהחלב הזה נעשה מהמזון, זה היה לו בקיבה, והמזון שהיה לו בקיבה זה היה חמץ. אבל בתנאי שבפסח עצמו לא, אם יהודי מגדל פרה ונותן לפרה לאכול חמץ, זה אסור. אבל אם גוי מגדל פרה, והפרה שלו אוכלת חמץ בפסח, שתאכל חמץ, הרי הוא גוי והיא גם גויה בת גוי. מה יש לי איתה? מה אכפת לי? אז החלב שלה מותר. ולכן מותר להשתמש בחלב לפסח. אין בעיה. מוצרי חלב, אז יש כאלה שיש בהם מרכיבים, כמו בגבינות, פסות וכדומה, אז בסדר, אז קונים גבינות לפני פסח, וזה עושה בטל ב-60, תגיד, יהיה בסדר. אבל שאר הדברים, אין שום בעיה. בדגים, מה הבעיה? אז שוב אמרנו, דגים טריים, גם הדגים תדעו, הם אוכלים מוצרי לחם, ואגב, נזכיר אלה שיש להם אקווריום בבית, אז בבקשה, אתם מנקים את האקווריום לפסח, לא צריך כל כך, אבל בואו נגיד שיהיה אקווריום יותר יפה והמים צלולים, תנקו, אבל לא להאכיל את הדגים בחמץ. כי זה שלך, הדג הוא שלך, ואתה מחזיק בבית חמץ, וחמץ אסור בהנאה. אז יש תולעי דם קוראים להם. צמצמת של תולעים, מאכילים אותם בתולעים האלה, הם אוהבים את זה יופי. אחרי פסח הם אפילו יעשו תענית בעל. הם התרגלו לתולעים, זה טעים, אז הם רוצים את זה. תוקים, מי שיש לו תוקים, באמת זה בעיה. כי המזון של התוקים שיש בחנויות, אז אם ישאלו אתכם, תגידו להם, יש בעיות עם התוקים, כי המזון הזה הוא חמץ גמור. אבל יש, שמעתי שיש תערובת של דוחן, יש איזה מזון לתוקים של דוחן עם תערובות אחרות שזה לא חמץ. זה מותר להכיל. עכשיו, מה עם הדגים? בדיוק. הדגים מחכים בים, מסכנים. אז מה עם הדגים? דגים שמיובאים אותם מחוץ לארץ. אז תראו איזה מדינה מעניינת יש לנו. היום אם תלכו לסופרים או סתם חנויות, אז אתם קונים דג, אז אומר למשל יש הדג הכי מצוי, זה המושט, האמנון מה שנקרא. המושט. אז הוא, אתה רואה אותו כמות הלבן, הוא עולה נגיד 30 שקל קילו, או תלוי אם זה ערב חג או לא ערב חג. ופתאום אתה רואה לידו מושט אחר, אפרורי כזה, עליו יש כל מיני קטמים, מה יש, הוא מטובלן. זה עולה פחות. מה קרה? אלא זה המדיניות של הממשלה, אנשי האוצר, הם שולטים, תדעו, לא משנה מי ראש ממשלה, מי שר האוצר, מי שר החינוך, זה בובות שמושכים אותם בחוטים, זה תיאטרון בובות, אתם רואים מולכם. אלא אנשי האוצר, הם קוראים, אז הם עשו מכס, יש מכס על הדגים המיובאים. אבל יש חוק שהיום גם הבנק הבינלאומי וכל ה... איך זה נקרא? אני שכחתי את השמות שלהם, האירופים, השוק האירופי והאמריקאי, שלהם כל מיני ארגוני כלכלה עולמיים שעשו חוק שמוצרי אוכל אסור להטיל על זה מס. אז דג לא, 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 לא מטובלן, לא נקרא עדיין אוכל, הוא נקרא בגדר של סחורה שמוטל עליה מכס. מה עשו? התחכמו היצרנים, ושם בסין, כבר שמו לדג, פיזרו לו כל מיני חומרים ותבלינים, וזה צבע אחר. שמו לו תבלינים, ואחזו את זה. אז זה כבר אוכל, זה פטור ממס. אז מעבירים את זה, לכן זה יותר זול. זה יותר זול. אבל יש בעיה בפסח. ובכלל כל הדגים הקפואים צריך להקפיד שיהיו קשרים לפסח. לפעמים למשל אדם שואל אותי, יש לי במקפיא כעת, נשאר לי ממשך השנה, נשארו לי דגים, נשארו לי בשר, נשארו לי עופות, מותר לי בפסח להוציא אותם? כן. כן, מותר. אז תגידו שאני מחמיר. אומרים עליי לפעמים שאני מחמיר, אז שאלו אותו שאלות. מה שמותר, אני אומר לכם מותר. למה? קודם כל מרן כתב, גם בשר שמלח אותו במשך השנה במלח ולא בודק אותו מהחמץ, אני לא חושש שיש שם חמץ. אז לוקחים את הבשר הזה שוטפים, אבל בתנאי שזה לא בשר מעובד. כי בשר מעובד הוא מוזרק. רשום שם על החבילה, שיש שם הזרקה. מחיר, כתוב מחיר 10% מים. זה לא מים, זה ג'ל עם כל מיני קשקושים אחרים גם. ושם יש תערובת חמץ. אז תיזהרו מזה. אותו דבר יש קציצות מוכנות שמוכרים. ויותר מזה אני אגיד לכם, בשר תחון. שנה שעברה אני עליתי על זה. בשר תחון בהכשר, אני אגיד, של רובין. ואסור לסמוך עליו. הבשר התחון הזה הגיע והיה כתוב עליו בשר טהור. ומכיל חומרים מייצבים. זה החשיד אותי. כי למה גם במפעל הבשר שבהשגחתי הוציאו בשר כזה ובאו אמרו לי יש איזה מה? אז הלכתי לברר מה זה החומרים מייצבים. ראיתי שק שבשר כזה יש כל מיני חומרים, זה כמו איזה לא כמח, בוא נגיד קצת יותר עבה מכמח, גלגלים קטנטנים כאלה, שאת זה מערבים בתוך הבשר כדי שיתייצב ויחזיק יותר מעמד ולא יתקלקל מהר. טוב, עכשיו מה זה החומרים מייצבים האלה? לא ידוע. עובר את השק, קדימה, אחורה, בתבית פה, תבית שמה, מצאתי איזה משהו כמו שבודקים בבגדים, לארג' XL וזה וכו', היה שם 600K PO. לקחתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה כנראה זה הנוסחה. הלכתי עם זה למעבדה, שאלתי אותו, אדוני, מה זה? אז בדק, ונכנס למחשב, אמר לי, זה עצים, לוקחים עצים, עצי יער, סתם, טוחנים, ושמים את זה. אז עכשיו לא ישבתי בשקט. הוא מה עשה, נתן הקשר, בגלל שזה, זהו, זה מעשוי מהעצים, אבל טעה טעות חמורה והכשיל את הרבים. למה? באותם מכונות שטוחנים את אותו חומר, לפני כן טחנו חיטים. יש חומר אחר, שהוא חיטים, והם לא מנקים את הכלים, ולא הצנרת. כך שהחומר הזה כשעבר, הוא לקח איתו, שחק איתו כמה אחוזים טובים של מוצרי חמץ, גמורים, חמץ גמור. מיד פסלנו את הכל. עד שעשו בשר טחון טהור, שלא מכיל כלום, נטו. לכן זה, הנה, עוד תקלה שיכולה להיות, אז לכן צריך צעירות. אז צריך לחזור לימי האמא והסבתא שטוחנים בשר בעיריים, או לקנות בשר טחון באמת טהור, כמו שצריך, לפסח, ולא להשתמש בדבר. אדם יכול להכניס תוך הפה שלו חמץ. לא יביא הגאון הבן ישחיים, שצריך להיזהר לחצות את שינה ונקות אותם היטב היטב ערב פסח, כי מעשה היה בחסיד אחד, ושאומרים שזה היה אחד מהחכמים החברים שלו, שהוא הכיר אותו. מעשה היה בחסיד אחד שבליל פסח, אחרי שאכל את המצה ועשה את כל הסדר והארבע כוסות וגמר את הכל והלך לישון שש ושמח, באו אליו בחלום ואמרו לו, אכלת חמץ היום. אכל חמץ? אמרו לו, בתוך המצה, כזית מצה של ליל הסדר, אכלת את החמץ. אז הוא בחלום התחיל להתענן, מה היה? אז אמרו לו, לא ניקטת את השיניים, הלך לשם איזה חור, שיהיה לערבים חור, לא איזה חור בשם. ושם היה דבוק פירור של לחם שנדבק בבוקר של אותו יום או לילה לפני כן. ובאוכלו את המצה, המצה צריך לעיסה טובה, צריך שיניים, מי שיודע למשוך, אז יכול לאכול מצה טוב. אלה שאוכלים את זה ככה בוראים, אז אחר כך סובלים מהקיבה, לא יודעים למה. אז נעס, ויצא פירור מהשיניים ונדבק לו במצה. וחמץ בפסח ומשהו. אז אחרי אומר לי, זהר האדם מאוד, אלא מה, לא צריך להוריד גם את הסתיבות וגם את ה, אני יודע מה, את הפלטות ולקלקל את הכל. כן, אף מקום שידו מגע. והשאר זה שאנחנו עושים ביטול חמץ בערב פסח, זה חשוב מאוד. עכשיו רבותי, עוד נקודה מאוד חשובה, חשבי שאני קופץ רגע, אני עוצר עם הדגים, אבל אני עובר רגע לעוד נקודה מאוד חשובה שכדאי להזהיר את כולם, למכור את החמץ לפני פסח, כדי לא להיכנס לתקלות, כי בריסטוף, בפרט בעלי החנויות, מרקולים, מפעלים, היה מין סיפור בירושלים שנה שעברה, בעל מרקול מסוים, מפורסם מאוד, השאיר חומר של חמץ גמור, ₪3.25 מיליון, והבן אדם שכח למכור חמץ. ליהודי חרדיש, בכל דבר, לא מכר את החפץ. היה צריך אחרי הפסח לקחת את הכל ולשרוף. יעלו את הכל באש. אז זה צריך להיזהר. אדם שלא יבוא לידי מכשול. אז אומרים, לא, אל תשמח על המחירה. מה אם לא הייתה מחירה? איפה היינו? לא היינו יכולים לנוע, לא יכולים לזוז. אז למכור את החמץ. זה דבר שני, כדי שאדם לא יעבור עבירה, כי אם אדם נשאר לו בבית, שלא ביודעין, מה אני פעם בא אליי יהודי בערב שביעי של פסח? אוקיי, מה עוד שליש? אומר לי עליו, היה כמה כלים שהם היו מיותרים, מפעיל לי במטבח, העליתי אותם לארון של פסח. אני פותח את הארון של פסח, אני רואה שם חבילת ופלים, לימון. יש היום עדיין ופל לימון. הוא אוהב את זה כנראה, אז הוא שמר לו, בפורים היה בין המשפחי מנות, אמר, שים את זה שם בצד, שהוא הולך לישיבה, הולך לזה, ינשנש קצת, ופל לימון. ושכח אותו שבדק, התעלה מן העין. והיה בוכה, אומר לי, מה שווה הפסח שעשיתי עכשיו ביום האחרון. אז קודם כל אמרת לו, תרגע, תגיד, מחר אתה חמץ? אמר לי, כן. תגיד, עשית ביטול חמץ? אז הוא אחרי זה אמר לי, אבל אני עברתי עבירה, בלי ראי ובלי מצא, 300 עבירה בדקה. איך המונה במונית עובד? ככה המונה למעלה עובד, מי שיש לו חמץ בבית, 300 עבירות בדקה. בלי ראי ובלי מצא, בלי ראי ובלי מצא, בלי ראי ובלי מצא. תגיד, בלי ראי ובלי מצא, כמה אני צריך להגיד? בדקה? אבל זה לא, מילה אחת אומרים אפילו, 300 מילים אתה אומר בדקה ממוצע. 300 עבירות בדקה, שזה כפול 60 בשעה, כפול 24 ביממה, כפול 7 ב-7 ימים. אז מי צריך את הצרות האלה? אז לכן, טוב להיזהר לומר ביטול חמץ. ומתי עושה את הביטול? לפני זמן איסורו. אנחנו עושים את זה כבר מיד בסיום שריפת החמץ. ב-10:30 בבוקר, אשכנזים מקלים עוד שעה, אנחנו עושים שעה קודם לפני חצות. עד 10:30. יעמוד ויאמר כאן חמירה דיקה ברשותי דחזיתה ודחזיתה דביעתה ודביעתה ופתיל והפקר כהפרד הרע. וחזור 3 פעמים. ויקרא את זה מתוך האגדה. יש לנו נוסח הזה כתוב באגדה. אדם יאמר את זה, בזה ניצן שלא יעבור עבירה. זה עבירות חמורות, זה לא מהתורה. נכון או לא? ודבר שני, כדי שלא יבוא לידי איבוד ממון ולא יבוא לידי גם כן. עוד מקדם ביטחון שלא יבוא לעבור עבירה, יעשה מכירת חמץ. איך המכירה עובדת? המכירה עובדת בצורה מאוד פשוטה. זה שאנחנו נותנים השעה. זה לא שאני מקנה לו. הוא אומנם לוקח מטפחת, קונה, לא משנה. אני נותן השעה לרב, או לפקיד, או לבחור, או לאדם שנמצא בבית הכנסת, והוא רושם, ואני רושם את שמי וכתובתי. אני לא חייב לכתוב את כל הכתובות שיש לי בעולם, ולא כולם צריכים לדעת, אם נמר יש לך נדלן 20,000 דירות, את כל ה-20,000 דירות הוא ימלא וכולם ידעו עליו, יבוא לו מס הכנסה, ישחט אותו. לא צריך, לא צריך. יש אומר במחסן, בקומה ג' במדף השלישי, בפינה ההיא, מה אכפת לך איפה? בחמץ שברשותי בכל מקום שהוא, גם במטוסים, שנמצא במטוסים, גם באוניות, גם בלב ים, וגם מעבר לים, ואפילו בירח. אולי חבר שלך לקח חמץ שלך ושכח בירח. למה? כל מקום שהוא, אני מרשה לרב או לרבנות המקומית למכור את זה לגוי. הם מוכרים את זה לגוי. מה עושים? והיום אני חושב שזה מסודר, לוקחים גוי, בודקים שאמא שלו לא יהודיה, למה היה פעם גוי אחד, ש-20 שנה מכרו לו חמץ, התברר בסוף שהוא לא גוי, אמא שלו הייתה יהודיה, אחת הרק פלסטין. הבנת? נכון יצחק? אתה איתי, כל הכבוד. תגיד, בניסן יותר עייפים או באדר יותר עייפים?
מה קורה לגבי הפיצוחים ו...
נקבל משקול חריפים פה, דרך. כן, עקוב אחריי. זה עקוב אחריי. תרשום לפניך, תזכיר אותי. אז אנחנו עדיין כעת במכירת חמץ ובדגים, באמת הדגים אני הייתי. אז בקיצור, איפה היינו כעת עם המכירה? אז לכן צריך שהנחירה תהיה כדת וכהלכה. אז הם עושים אותה כדת וכהלכה, היום מצפים גם עורך דין. למה? כי יש אומרים שאם המחירה תפסה רק מצד ההלכה, אבל מצד חוקי המדינה זה לא תפס, כי פעם היה בג"ץ התערב ואמר שזה לא, כאילו לא תופס מבחינת החוק, אז לוקחים גם עורך דין שגם מבחינת החוק מביאים גוי ומסבירים לו את כל ה... נותנים לו את כל הרשימה ואומרים לו, אנחנו משערים שהחמץ הזה לפי מספר כך וכך אנשים שווה 15 מיליון שקל ואתה מוכן לקנות אותו, הוא אומר כן, אז בבקשה תרשום לנו צ'ק מקדמה על 100 שקל, הוא רושם צ'ק על 100 שקל, וזה תחילת המחירה, והמחירה חלה מרגע הזה, ככה אומרים לו, והחמץ הזה עובר לרשותך, וכל שעה שתרצה תוכל לבוא ולדרוש את החמץ הזה מידי המוכרים אותו. אבל עליך לשלם לנו את כל הסכום הזה לא יאוחר מצאת החג. יום שביעי של פסח יחול השנה ביום שני בערב, מוצאי שביעי של פסח. זה גם עוד סיפור, תדעו לנו הרבה צרות עם נושא של שביעי של פסח, ואחת הצרות, אני סליחה שאני קופץ מנושא לנושא כי אני רק רוצה לעורר אתכם, אנשים רצים כמו, לא רוצה להגיד מה, במוצאי שביעי של פסח לקנות לחמניות ולחם, לחם, לחם, כל השנה הוא לא אוכל לחם, טוב עכשיו, והוא לא יודע שהלחם הזה זה חמץ שעבר שהוא בפסח. אתם יודעים מה קורה היום עם כל הלחמניות וכל הלחמים? הם כבר לפני פסח מייצרים את הבציקים ומקפיאים אותם במקפיאים שלהם. עכשיו הוא צריך, אני יודע, כי באים אליי לשאול אותי שאלות, מה לעשות? פתאום באמצע אחד בא בן אדם, הוא אומר, אבא שלי שלח אותי, ויש אבא שלו להגיד את זה, אבא שלי שלח אותי, יש לו מאפיית לחמניות, עכשיו יש לו איזה 5,000 יחידות של לחמניות מוקפאות, בלתי אפויות, זה בצק בלתי אפוי. עכשיו זה נמצא, הוא חייב 24 שעות, סליחה, 48 שעות, יומיים לפני כן, להוציא את זה מהמקפיא, כדי שזה יופשר, ואז במוצאי החג, מיד הוא לוקח, מכניס את זה לתנור, ויוצא לך איזה בגטים, איזה לחמניות, להדלל, לשפח, מה שאפילו המן לא חשב לאכול בסעודה של משטר המלכה. משהו, משהו. אז זה, עכשיו בפסח עושה את זה. אוי ואבוי, אז איזה מחירה, איזה לוטיך, איזה זה. לכן, הכי טוב לא לקנות חמץ עד הצהריים של מחרת. אני לא רוצה להרעיב אתכם, אבל זה. האמת שאם יש פיתה במקפיא, זה הרבה יותר קל, ומחרת את זה לגוי, זה הרבה יותר קל מאשר תקנה את הרחמניות האלה. מפני שאתה התכוונת בלב שלם למכור את זה לגוי. ואנחנו יהודים טובים, אנחנו לא מתכוונים לעשות פה תחבולות. אבל כשבן אדם עושה בשביל המימונה, סלסלות שלמות, ושם את זה במקפיא, איזה מחירה, איזה בטיח. יבוא הגוי, ייקח מעדר איתה לו בראש. לא יהיה מעדר, ייקח את אשתו, יזבוט אותה עליי. אז מה עשינו? על מה ולמה? זה ודאי אסור. זה מה שאנחנו עושים מחירה, צד שאדם נשאר לו פה ושם, כל מיני חמצים, כדי לפתור את הבעיה. אבל מי מתאים בשביל לעשות מוקלטות ולעשות זה, לעשות דברים כאלה? חלילה וחס, לא עושים את זה. אז אם כן, זו המחירה של החמץ. ברגע שיוצא החג, יום שלישי, יום שני, סליחה, שביעי של פסח, כף א' לחודש ניסן, היי אלפים תשעים עין גימל, נכון? ומתי השקיעה יוצאת אז? ידוע לך אולי?
היה לי פה
דוח, אבל... מה? יש שעון קיץ, שביעי של פסח כבר שעון קיץ, אוקיי. אבל בליל הסדר זה עדיין שעון חורף? זה בדוק? ושר הפנים מעודכן? איך? ב-29. אז מתי יוצא שקיעה? מישהו יודע? יש לכם דוח פה?
יש שם מרקיע, לא?
איך?
יש שם מרקיע, יש דוח.
יש הנה פה! איזה יופי, חמוד. כף א', תראה כף א' ניסן, שקיעה. שש בשעון חורף, שזה שבע בשעון קיץ. אז בוא נגיד, שבע וחצי מותר לקחת את כל החמץ שיש בבית שמכרנו, להשתמש בזה. חצי שעה אחרי השקיעה, אין שום בעיה. אפילו 20 דקות. אבל נעשה איך? לא חייב רבי נותם. אוטומטית פוקע ההסכם של המחירה נגוי, פוקע אוטומטית, כי הוא לא נתן את התשלום, אז אוטומטית זה פוקע באותה שעה, אבל לא שזה מתבטל רטרואקטיבית. אם זה מתבטל רטרואקטיבית, זה בעיה, כי יש לנו חמץ. ואז מותר יהיה לקחת ממתקים וכל מיני דברים, מתכוונים, תערובת, וגם קמח, הכל, הכל, 7.5, יהיה מותר, אין בעיה.
הרב, אם הוא שילם,
מתי? אם הגוי ישלם, אז זה שלו. אם הגוי ישלם, זה שלו. אבל כתוב בהלכה, יש במשנה ברורה סיפור שהיה פעם בפראג, בא הגוי בפסח, זה גם אבא שלי סיפר לי שהוא ראה בבגדד, היו מוכרים את הזה, בא הגוי, ביקש את המפתח של החנות, פתח בתוך חול המועד את החנות והוציא חמץ לעיני כולם, ואף אחד לא דיבר מילה. עכשיו, יש מעשה כזה שהמשנה ברורה כותב, שהיה מעשה בערב שלי של פסח, בא הגוי, פתח את החנויות והתחיל להוציא כל מיני דברים. אמרו לרב, מה נעשה? זה יחלה לנו את הממון, זה בינתיים מתחיל להעמיס. אמר להם, אין בעיה, חפץ חיים היה. הוא פסק להם שישלחו אותו לאיזה עיר רחוקה, שעד שהוא יחזור כבר פסח יצא. ויתנו לו הרבה כסף לעשות איזה שליחות. אז הוא ראה כסף, ונתנו לו שליחות, אז הגוי שמח, סגר את החנות, בינתיים נסע, אפילו שעשינו תחבולה, אבל בינתיים הוא הסיח דעתו, הוא יכל להתעקש, להגיד לא, אני לא רוצה, אני רוצה לקחת את החמץ. אבל הוא ידע שיעשו איתו בעיות, אז הוא הסכים. אז מותר לעשות לו איזו תחבולה, הסחת דעת, זאת אומרת, פעולה של הסחת דעת, אבל אסור לי להגיד לו, אתה לא לוקח את זה, זה שלו. ואם הוא משלם, זה שלו. אז אני חוזר לדגים עכשיו, ברשותכם. אני חוזר לדגים, דגים קפואים, דגים קפואים, יש שתי תוצרות, תדעו, מה שמגיע מאזור הולנד, נורווגיה, שוודיה, זה בסדר. אבל כל אלה המגיעים מסין, יש איתם חשש. למה? כי כדי שהדג יתייצב, מוסיפים לו מים. הם כביכול החוק מתיר להם 10%, אבל הם שמים 30%. ואז יש עליו פלט הציפוי של קרח, ולכן אתה מוציא את הדג, למשל אמנון, או אפילו הדג הנורווגי, או את כל שאר הדניס גם, יש דניס פילה, אז הוא מצופה בקרח. אז יש מצופה קרח מים לבד, בזה אין בעיה, אבל יש מצופה עם צבע, ואתה יכול לדעת את זה כשאתה מפשיר את הדג, אם יוצא מים יחסית צלולים זה בסדר, אבל המים לא צלולים, אלא איזה צבע ורוד או בז' כזה או משהו, זה יש שם כל מיני קטניות, כל מיני חומרים אחרים. וכל שכן, הדג אמנון, בעיקר שהוא מטובלן, אתה רואה על העטיפה שלו, הצלופן, כתוב שם שהוא מטובל, זה אסור להשתמש בפסח. כנה לגבי בשר מעובד, לא להשתמש בפסח, אלא אם יש לך בשר של הכשר טוב, של בדת שאתה יכול לסמוך עליו, זה אתה יכול. כנה לגבי גם עופות, עופות אין בעיה, אתה יכול להשתמש, יש רק בעיה בשניצל עוף, או ב... איך קוראים לזה ששמים את ה... יש להם פרוסות של עופות, איך רולדות, איך?
סטייק עוף.
יש, איך? סטייק אוף, כן, סטייק אוף, יפה. אבל סטייק אוף, לא האורגינל, אלא הרולדה הזאת, העגולה, שפורסים אותה לפרוסות. זה הכל מזוים, זה יותר מחצי מים יש שם. אתה תראה את זה, שאתה מכניס את זה לאש, לא נשאר ממנו כזית. מסתבנק ורעה לו. זה מעובד, זה אוף מעובד, אם מוזרק, את זה לא לאכול בפסח. השניצל רגיל, זאת אומרת, אתה רואה פרוסות שניצל אורגינליות, אין בעיה. קרעיים, כנפיים, הודו, אור, הכל, אין בעיה. מקסימום, אפילו אם יש לך במקרר, בפריזר, אתה יכול לשטוף את זה, שטוף את זה 3 פעמים, נקה אותו, נכניס אותו לסיר, אכלו ענבים והסבר. אבל המעובדים, נתרחק מהם. כן, איפה אתה היית? כן, מה רוצה?
אתה יודע שנה שברה על עופות הודו שיש בהם בעיה עם גרונות, שזה היה חמץ.
לא, השנה זה בסדר. גרונות הודו זה בסדר, כן. מה כבודו?
לגבי
אז בדרך כלל ערק אין בעיה, ברנדי, רוב הברנדים תוצרת הארץ אין בעיה, ויסקי חמץ גמור, צריך לזכור, וכל סוגי הויסקי למיניהם הם כולם עשויים חמץ, ליקרים כנל, יש הרבה ליקרים שהם עם תערובת חמץ, לכן צריך לקנות ליקרים כשרים בפסח. מה עם הכשר הרבנות? אני בדרך כלל לא מדבר על הכשרים, אבל הכשר הרבנות תדעו בענף של מוצרי שתייה חריפה, ההכשר הוא מצוין. כי אני מכיר את האנשים שעובדים שם, והם מקפידים מאוד שלא ייכנס גם יין נסך. יש היום בעיה גדולה שאנשים קונים כל מיני שתייה חריפה שתוצרת חוץ, וכאן ליקרים משובחים שמגיעים מאירופה, יש בקבוקים שעולים 100 שקל, יש 200, יש גם 300. וזה בחשש שאין נסך, כי זה מעורב עם כהל ענבים שיוצר על ידי גוי, שזה נסך גמור. זה גם צריך להיזהר. ואם דיברנו על נסך, לצערנו יש היום בעיה חמורה מאוד מאוד בהרבה בתים, ואני שומע את זה לפי השאלות שאני מקבל, שהמון גויים מתארחים בתוך הבתים שלנו. אם זה לא עלינו נישואי תערובת שפסתה מספחת, אם זה בגלל איזה אבא זקן או אמא זקנה שיש להם עובד זר שהוא בא איתם, אז תדעו שלכתחילה לא טוב שגוי, אני לא אומר אסור, אבל לא טוב שגוי יישב על שולחן ליל הסדר. שולחן ליל הסדר אנחנו צריכים אותו ללא גויים. מצה שמורה אין לתת לגוי, מצה רגילה יכול לתת לגוי. מצה שמורה, כי יש לה, היא נקראת שמורה. מי זה המצה שמורה? זה השכינה הקדושה שהיא נקראת מצה, והיא שמורה, שמורה מכל, כמו שאסתר הייתה שמורה מהחשבראש ומכל מיני מזיקים, ככה המצה הזו שמורה. והמצה, רבנו ארי אומר שאוכל מצה יכוון תמיד שם אב ושם סג, הוויה דאב והוויה דסג. זה קל מאוד לזכור אם אדם קצת זכרן, יוד ובב כ, יוד ובב דלת, כיוד, בב יוד ובב כיוד. אתה אומר יוד, אחר אתה אומר היי, אני אמרתי באמצע, אתה אומר, אז מותר להגיד היי, הכבב אתה אומר, אחר כך היי. אז היוד הראשונה, יוד ובב דלת, ההי היא כיוד, אחר כך יש בב, בב יוד ובב, והכה כיוד, מספרו 72. השני, עכשיו זה בחוכמה, השני זה בבינה, תראה מה זה מצא, חוכמה ובינה. השני זה בבינה, זה שם הוויה דסג, יוד וב דלת, כיוד, וב א' וב, במקום שם היה וב יוד וב, פה יש וב א' וב, כיוד, מספרו 63. 63 ועוד 72 יוצא בדיוק 135. שזה גימטריה מצה. אומר רבנו ארי, כשאתה אוכל מצה בפסח, או בעיקר בליל הסדר, בועדים בשאר הימים, ואתה מכוון לכבוד השכינה, השכינה מקבלת אורות גבוהים של חוכמה ובינה. ואתה הראשון שזוכה לחוכמה. ולכן כותב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, אומר, שמצה נקראת מחלה דאסוותה, מחלה דמהנותה, אוכל של רפואה. זאת אומרת, אם אדם חולה ואוכל מצה, יבריא. אוכל של האמונה זה המזון של השכינה, היא מתפרנסת מזה. תראה מה זה מצה בפסח, כמה צריך האדם למסור נפשו על המצה. השאלה כותב שלפני שיבוא לאכול אותו בליל הסדר, לנשק אותו מכל צד. גם עכשיו, אדם קונה מצות, ייקח את הארגז, ינשק. הנה אני אמרת את הארץ, השבוע הלכנו לאפות מצות, הנה המצות שישנם פה ברוך השם, אני נזהר שדבר שאני לא אוכל, אני לא נותן לאחרים לאכול. וגם שאני לעצמי רואה מה קורה בדיוק בשטח. תדעו שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אני חייב לספר לכם נס שקרה לי אתמול. היה איזה מפעל מסוים, שהיינו אמורים להזמין אצלו מצות, לא המצות הרכות, אלא הדקות היד, ואני ביקרתי במפעל, אישית. חקרתי את הנעשה שם, היה הכל בסדר. אבל הבן אדם נראה לי קצת ככה, אז אני לא עשיתי איתו עדיין עסק. התברר, השבוע התגלה שהוא היה לו שם בצק חמץ גמור. הוא הכשיל את הרבים, עכשיו אפילו הרבנות הראשית יצאה מכלו. וזה נס שהקדוש ברוך הוא הציל אותם. שגיאות מימין, כמה תפילה צריך? ואני נסעתי ונדדתי לשם, יו. והלכתי יום שלם, הייתי עייף מאוד, השקעתי שעות בשביל שאנחנו רוצים שיהיה דבר כשר, דבר טוב, דבר מתוקן, ולא להכשיל את הרבים, אוי ואבוי. מה אדם עושה עם חס ושלום בגדלו, זה השם ישמור, זה מפעל ענק. ואני יודע, המון, הוא שיבק להמון מצות. עכשיו הכל יצא חמץ. או לאותה בוצה, או לאותה קדימה. ולכן כמה צריך תפילה, בלי סוף. אז זה באשר למצות. אז מה דיברנו עכשיו? רגע, אתה עם הוודקה, אני במצות הייתי עכשיו, איך קפצת לשם? אז הזוהר אומר שצריך לאכול מצה, מכלל ההשבטה, מכלל הממותה, זה השכינה הקדושה. מקבלת מצה. אב וסג, 72, הוויה בגימטריה 72, הוויה בגימטריה 63. ואם תשכחו את זה בפסח, אז תגידו, על דעת רבנו ארי. אני אוכל את המצה הזאת, על דעת רבנו ארי. גמרנו, אז היה, הכל יהיה בסדר. בסדר? סגרנו עניין? לא תרשו בעיות. עכשיו, זה באשר למצה. דגים גמרנו או לא גמרנו עם הדגים? גמרנו? אז לדעת, כל הדגים תוצרת צין שמעובדים, ולא רק תוסף מים, אלא יש להם תוספות זרות לא להשתמש. אבל מים לבד, אין בעיה, מותר להשתמש. מה שאלת עכשיו, משקאות חריפים. אז אמרנו, ערק מותר. ינות, כל הינות של הארץ, תדעו, הם קשרים לפסח לכל השנה, באחריות. אין שום בעיה. לגבי וודקה ושאר דברים, אז פה צריך בדיקה. כי יש וודקה שהיא מזוקקת, שהיא נקייה, היא יכולה להיות בסדר. אבל יש וודקה עם כל מיני טעמים של לימון וכל מיני דברים כאלה. אז צריך לדאוג שזה יהיה כשר לפסח. ולראות אם הרבנות, הראשית מאשרת, אפשר לסמוך. זה הדבר היחיד שאני יכול לומר לכם בלב שקט, שאפשר כן לסמוך, כי הם מקפידים מאוד. אז גם מבחינת יין נסר, גם מבחינת חמץ בפסח. אבל כל סוגי הוויסקי למנהל, ודאי שהם אסורים לחלוטין. וכן, גם ניכרים, היקרים, ובעיקר של אלה, צריך לבדוק שאין עליהם חשש חמץ חלילה. מה רצית עכשיו?
פיצוחים.
איך? פיצוחים. אז מה הבעיה בפיצוחים? פיצוחים, הבעיה לא א', הייתה פעם בעיה שבתוך עסקים של הפיצוחים והגרעינים היה מעורב בתוך זה גרגירי חיטה או כל מיני דברים שהם שיבולת שואל יכול להיות וקוסמת וכל החמשת מיני דגן. היום ברוך השם פתרו את הבעיה הזאת פחות או יותר, הכל בסדר. אבל הקליעה שלהם, א', כל השנה צריך להיזהר שלא יהיה קליעה של גוי. ב', נגיד שאין קליעה של גוי, אבל מה עם הציפוי שהם מדביקים את המלח? פעמים מדביקים את זה עם קמח. אמנם יש הרבה מפעלים היום שמשתמשים בקמח תפוחי אדמה לכל השנה, אז אין את הבעיה הזאת, עקפו אותה, אבל צריך להיזהר מדברים אחרים. למשל, אגוזים מצופים, שקדים כלופים. יש הרבה שקדים בשוק שמשתמשים בהם בעוגות ולא יודעים במשך השנה. זה השקד בלי קליפה, הוא חצו לשניים, שני חצאי שקדים, חצאי שקדים. אתה תראה שהוא, יש לו איזה צבע לבניוון עליו, תשפוך עליו מים חמים ותראה, אתה יודע מה? הם שמים לו חלב כדי שישמר אותו, ולכן צריך לקנות מחנות שיש הכשר ולא סתם לקנות ממקום של זה, כי יש בזה חלב, יש בזה גם בעיות. אז כבר אתה נכנס לבעיות של בשר וחלב, אתה נכנס לעוד בעיות אחרות. אז לכן צריך להיזהר. כנה לגבי חמוצים, בדרך כלל זה בסדר, תקנו בהכשר, אין שום בעיה. אבל יש בעיה שמעתי בזיתים השחורים, סוג מסוים, לא כל הסוגים, אני בפירוש לא עושה הכללות, סוג מסוים של זיתים, ששם יש בעיה ששמים לא חלב, בעיקר הזיתים המיובאים מספרד. אנחנו שמים שם חלב ואת הזיתים השחורים. עכשיו, לגבי תבלינים, אז מה שאפשר לקחת בעיניים סגורות, בהכשר טוב, אז זה פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, אין בעיה. פלפל שחור עם הכשר חייב הכשר, כי בפלפל שחור של כל השנה הוא חמץ גמור, מעורב איתו קוביות לחם. לכן תשים לב שהפלפל שחור של פסח הוא הרבה יותר חריף מהפלפל שחור של כל השנה. זו הסיבה, כי הוא נטו. עכשיו, מה שעושים, משל, תבלין ששמים לעוף, גריל עוף, זה בחשש חמץ. כשכל השנה זה חמץ גמור, יש איתו מעורב פירורי לחם. אז לכן, כל אחד יבדוק לעצמו אם להשתמש בזה או לא להשתמש, ומה הוא משתמש, אני לא אומר לכם מה לעשות. מה עוד? קרקום, עד כמה שאני יודע, הוא נקי, זה בסדר. הקרקום נקי. כנל זה גביר, גם כן זה נקי, אבל לקנות מהכשר טוב. כנל גם, יש עוד איזה תבלין. כמון לא, אמרתי כבר, כמון לא. תמרים וכל שאר הדברים, אין, מה? בהרת לא, כי בהרת זה תערובת של כל מיני תבלינים, ויש שם חשש תערובת של חמץ.
פלפל לבן.
מה?
פלפל לבן.
פלפל לבן, אני עד כמה שאני יודע הוא בסדר. מה אתה אומר? מה השאלה?
שמן קנולה, כבוד
הרב. דיברנו? שמן קנולה מההלכה זה מותר, אבל לקנות עם הכשר, כדי שאני יודע שמילאו אותו ובמפעל לא ערבו, לא יתערב שם שמן אחר. לפעמים מה שקורה באותה חבית, נשפך קצת שמן סויה או חמניות, והוסיפו לזה קצת קנולה וזה. אתם יודעים מה היה פעם שנה אחת? לא יודע אם אתם זוכרים את זה. לפני 20 וכמה שנים, השמנים של חברת שמן, של הסויה, היו בצבע כהה. ולא ידענו למה. והנפיקו שמן לפסח, קשה לפסח. הלכו העדה חרדית, לקחו את השמן הזה, שמו במעבדה, הוא גילה שיש שם חמץ. מה חמץ? התברר שהם עשו עסקה עם חברת אוסם. יד רוחצת יד, הבנתם? ואוסם תגנו את השקדי מראה בשמן הזה, ומחזרו את השמן, הכניסו אותו לבקבוקים, נגד החוק, נגד משרד הבריאות, גם את משרד הבריאות מבלפים. והם שיבקו את השמן הזה בתור שמן כשר לפסח, ומאז תפסו אותם, אז זהו, לכן צריך זהירות, אין סוף לרמאויות, אין סוף לנוכליות. לכן, צריך כל הזמן להיזהר, והעיקר להתפלל לשם יתברך, שיציל אותנו,
מחמץ
משהו. תמרים בסדר גמור. תמרים, צימוקים, אתה יכול לקנות, אתה יכול להיות רגוע, גם אלה שמביאים אותם מיוון ומטורקיה, מחשמן, וגם כן זה בסדר, אין בעיה. כנל משמש ושזף, אבל אם יש כשר בפסח או אם אתה יכול לקנות מארגז חדש, עדיף. כל אלה אין בהם בעיות. שקדים עם קליפות, אין בעיה, אין שם ציפוי. כנל אגוזים, כל האגוזים והשקדים אפשר לקנות, אבל בתנאי שזה לא מצופה. תראה שזה לא מצופה, שזה אורגינל, אתה יכול לקנות. והכי טוב לקנות בבית, אם אתה רוצה לקנות, תקנה לא קלוי, אפשר פיסטוק שמי, אפשר לקנות. אבל הקלוי אני לא יודע, השאלה מאיפה אתה קונה. אם אתה תיקח פיסטוק שמי, תקנה בבית, עד רבה, בפסח תעשה אותו במחווה, תצטרך קצת טעים, מה? תפנק את עצמך קצת בפסח. מודה. מה, מה, מה? זאתר, זאתר שיש בשוק ששופכים אותו על הלחם, זה חמץ גמור כי מעורב איתו פירורי לחם. אבל העלים של הזאתר הם נקיים, אתה לוקח זאתר ואתה קוטש אותו. יותר מזה, רבי בלצ'י כתב, שבליל הסדר תשים על השולחן ענף אחד של זאתר, זה נקרא אזור. זה טוב, זה מגרש כל המזיקים. והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות, שבוע הבא ונתן ללמד על הכל כל הסדר קצת. והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, חזקו ואימצו, וחג כשר ושמח.